סייבר סייבר.
סייבר פריך וחם. פריך
וחם. Oh my God. הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן. עונה שלישית.
סייבר אורגינל, היזהרו מחיקויים.
הפרק בחסות חברת הסייבר סייבר סנטינל 1. אחרי הגיוס הטרי, סנטינל 1 כבר שווה 3 מיליארד דולר ועדיין ממשיכה לגייס. רוצים לעבוד שם? מעולה. עוד פרטים ב-s1.ai/tlv-jobs. סנטינל 1.
סייבר סייבר לך נועם רש.
סייבר סייבר לך עידוק.
אנחנו זמן לא רב אחרי תקופת החגים האמריקאית, שבה באופן מסורתי אנשים קונים מתנות בקריסמס וכו', ויש הרבה קונסולות חדשות, משחקים חדשים, כל מיני גאדג'טים, ואחד הדברים המכוערים שקורים בתקופה הזאת, זה אנשים שיוצרים בוטים, שעושים קניות, ובעצם משתלטים על השוק של המשחקים החדשים, אקסבוקס אקס, פלייסטיישן 5,
כי זה מאוד מאוד רווחי. אפשר לקנות אותם במחירי השוק ולמכור אותם פי ארבעה.
לכאורה, אין בזה שום דבר לא חוקי. מותר לך לקנות הרבה, מותר לך להפעיל בוטים. לפעמים אנחנו צריכים לחשוב על גם על ההשלכות האתיות, החברתיות, המצפוניות של מהלכים כאלה.
האם הכנסת פה ביקורת פוליטית?
חלילה.
בין אחור?
חלילה, לא בפודקאסט הזה. אז לפני שניגש לתקופת החגים ולאורחת שלנו, אני רוצה לתת דוגמה ממשהו, מין הק כזה שהתגלה לפני כמה חודשים, והייתה עליו שיחה בטוויטר בדיוק בנושא הזה. כאשר אתה מזמין כרטיס לסרט באינטרנט, אתה זוכר את הימים ההם שבהם היינו נוסעים לסרט וכרטיסים ואולמות וזה, כי אני מזכיר למאזינינו הצעירים, פעם אנשים היו יוצאים מהבית והולכים לקולנוע ויושבים בכיסאות עם אנשים זרים ורואים ביחד את הסרט ורעש הפופקורן והמאפים מסביב.
Hold on tight! This is gonna be a bumpy ride!
אז כאשר אתה מזמין מקומות באינטרנט לקולנוע או לתיאטרון, יש לך מתרשים כזה של האולם, ואתה מסמן את הכיסאות שאתה רוצה. עכשיו, אנשים שהם קצת מיזנטרופים כמוני, אוהבים להשאיר מרחק של כיסא אחד ביניהם לבין האנשים האחרים, אבל במערכות האלה הם לא נותנים לעשות את זה, כי הם לא רוצים שיבצעו להם הרבה הרבה חורים באולם, ולכן הם לא מאפשרים את זה. אתה יכול לעשות רווח של 2 ומעלה. אבל מישהו גילה איך עוקפים את זה. אתה יכול לנחש איך?
מזמינים 3.
מזמינים 3, אתה משלם על 3, אבל אם אתה רוצה להזמין 1 ובכל זאת לשמור על מרחק של כיסא 1 מכל צד, אתה פשוט פותח 3 סשנים מול אותו אתר. אתה באתר 1 מסמן את כיסא 2, בדפדפן הבא או בסשן אחר את כיסא 3, ובדפדפן שלישי את כיסא מספר 4. ואז ברגע שאתה תופס את כיסא 2 וכיסא 4, אז אתה יכול לבחור את כיסא 3, כי בעצם אין מסביבו כיסאות ריקים. אתה מזמין את הכיסא הזה, ואז משחרר את 2 ו-4, ויש לך מקום אחד מכל צד, בתקווה שאף אחד אחר לא יזמין בדיוק לידך, אז אתה זכית במקום למרפקים. אני לא זוכר מי בדיוק אמר את זה, אבל טופי סטולר, אחת הגולשות, אמרה, כן, אבל יש לזה מטרה, והמטרה היא שלא יישארו אולמות ריקים ולא תדפקו את בעלי הקולנוע ולא תמנעו מהאנשים שרוצים להגיע לסרט ביחד עם עוד כמה אנשים למצוא מקומות, כי תשאירו להם רק מקומות בודדים. אז אל תהיו חרות. ובדיוק בנקודה הזאת אנחנו עוברים לאורחת שלנו. שלום ליאל שטראוך.
היי.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר לך.
סייבר סייבר לכם. מה נשמע?
אנחנו בסדר, אני חושב, ואנחנו רוצים באמת לדבר איתך על העניין הזה של הספסרים שמשתלטים על הקניות ומה עושים נגדם. בואי תספרי על עצמך קודם.
אני ליאל, אני מנהלת את קבוצת המחקר בחברת פרימטר איקס, שבאמת, כמו שהזכרת את האיום של הקנייה לטובת ספסרות, אנחנו עוזרים לאתרי מחירות בעצם להגן עליהם מפני מתקפות של בוטים, שאחת המתקפות באמת הכי מדוברות בתקופה האחרונה הזאת, המתקפה הזאת של בוטים לטובת ספסרות, שנקראת גם סקלפינג.
אבל זה לא הדבר היחיד שאתם עושים.
נכון, אז באמת החברה מפתחת מספר מוצרים בעצם, שנועדו לעזור לאתרי אינטרנט להגן על מפני כל מיני סוגים של מתקפות. באמת אחד המוצרים מתעסק בכל מיני סוגים של מתקפות בוטים. יש מגוון רחב של איומים שהוא לא רק קנייה לטובת ספסרות, שמאוד מאוד בעייתי לאותם אתרים. זה יכול להיות ניסיון להשתלטות על חשבונות, שזה ממש לנסות לגנוב כסף מיוזרים אמיתיים באתר, בין אם זה להגיע לנקודות לויאלטי פרוגרם שלהם, או לגיפט קארד בלנס שלהם. יכול להיות מתקפות של, שנקראות קארדינג, שזה בעצם מתקפות שנועדו לוודא כרטיסי אשראי גנובים מול אתרים אמיתיים, כדי לוודא בעצם את הוולידיות שלהם, לוודא שהם אמיתיים.
זה קרה לי פעם, כשעושים קנייה קטנה כזאת של חצי דולר או כמה סנטים אפילו, רק כדי לבדוק שהכרטיס עובד, ואז עושים את הקנייה הגדולה.
בדיוק. או לחילופין, לא אותו אדם שבכלל עשה את הוולידציה או השתמש בכרטיסי אשראי הגנובים, הוא זה שעושה את הקנייה הגדולה. הוא אחר כך הולך ומוכר את עצם העובדה שהכרטיס אשראי היה validated, בעצם אושר כאמיתי, מוכר אותו בסכום הרבה יותר גבוה ממה שאותו כרטיס היה שווה, כשרק, הוא רק היה קיים מתוך איזשהו מאגר
זאת אומרת, אנחנו יודעים שהכרטיס הזה עובד ואפשר להשתמש.
אפשר להוציא ממנו כסף, בדיוק. זה סוגי המתקפות. יש גם מתקפה שנקראת סקרייפינג, שהיא גניבה של מידע, שבעצם חברות מתחרות לצורך העניין, גונבות אחת מהשנייה את המחיר שהן מפרסמות למוצר זהה. המלחמה הכי מוכרת באזורים האלה זה באמת אמזון ווולמרט. שני הריטיילרים הכי גדולים בארצות הברית, הם ממש נלחמים על סנטים אחד מול השני כדי למשוך את הקונים אליהם, אז הם עושים אחד לשני סקרייפינג שמנסה להוציא את המידע של המחיר של מוצר מסוים כדי לדעת להציע אותו במחיר נמוך יותר. יש מוצרים נוספים שאנחנו מפתחים שדווקא לא מתעסקים בעולמות הבוטים, יש באמת מוצר, אנחנו קוראים לו קודיפנדר, כי הוא בעצם נועד להגן בסוף על המשתמשי קצה מכך שיגנבו להם את פרטי כרטיס האשראי כשהם מקלידים אותו באתר. זה אחד האיומים המרכזיים שאותו מוצר נועד לעצור. הצורה שבה המתקפות שאותו מוצר נועד לעצור מתנהלת היא שעל ידי או third party supply chain attack, זאת אומרת איזשהו סיכון של אחד מהוונדורים שאותו אתר משתמש.
כי כשאנחנו למשל מבקשים מאנשים תרומות בקו החם והפריך, 0-5-5-2-7-7-6-7-6-6, וזו הזדמנות להודות לאנשים שתרמו לנו. יאיר שלומי,
חגי יעקובסון,
יונה כהן,
אורה לוי,
דקל מלכה,
ויטל פיבן.
תודה, תודה, תודה לכם. בזכותכם העלינו מאפים על ראש שמחתנו. אז אנחנו למשל משתמשים בפייבוקס, אנחנו לא סולקים בעצמנו. אז אם פייבוקס היה compromised, אז מישהו היה יכול לגנוב בעצם את הכרטיס אשראי דרכם.
של מי שניסה לתרום לכם, וזה אפילו יכול להיות שמי שcompromised הוא אפילו לא חברת השירות, או לא השירות שעושה את הסליקה. זה יכול להיות, לצורך העניין, גוגל אנליטיק. גוגל אנליטיק זה איזשהו שירות שגוגל מספקת, שהיום כל אתר משתמש, רוב האתרים לפחות משתמשים, כדי לאסוף פרטים על הפרפורמנס, על איכות השירות שלהם, על כמה מהר העמודים עולים. אם לצורך העניין אותו שירות נפרץ על ידי גורמים זדוניים, הם יכולים להכניס קטע קוד קטן לתוך גוגל אנליטיק, שכשהוא נטען בכל אתר שהוא, בנוסף לזה שגוגל אנליטיק ימשיך לעשות את מה שהוא עושה, עבור רק 10% מהמשתמשים, הוא יישב ויקשיב ויחכה שתקליט הכרטיס אשראי שלך.
יש גם בביינרים אפשר לשתול קוד זדוני.
אני חושב שזה קרה פה בארץ, אצל תוספי הנגישות שהיו בכמה אתרים מאוד 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 גדולים.
עונה אחת, פרק אחד, נועם.
הללויה. שהרבה מאוד אנשים חייבים את בטיחות מחשביהם לחוסר היכולת של התוקפים שפשוט שמו שווה במקום נוט שווה.
קלאסי.
סייבר סייבר.
אז בואי עכשיו נתמקד ונדבר על הסקלפרים, על הספסרים. הקריסמס מגיע, ואני רוצה שיהיה לי אקסבוקס, כי אני רוצה לשבת ולבלות את כל הסגר עם סייברפאנק 2077 או מה שנשאר ממנו.
I gotta get out of here, understand? And I'll kill anyone who gets in my way.
ואין. אין אף מכשיר. איך זה קורה?
אז זאת שאלה מצוינת, כי חייבים להדגיש כמה אין. אם אי פעם מישהו ניסה, או לא אי פעם, אבל בשנים האחרונות, בעיקר בשנה האחרונה, אם מישהו ניסה להשיג משהו שהוא מאוד מאוד limited edition, ה-Xbox X זה דוגמה ממש ממש חיה מהחודשים האחרונים, הפלייסטיישן 5 זה היה באמת חצה כל סדר גודל שהכרנו לפני. בעצם מה שקורה זה שהיום, גם לפני הקורונה, אבל אחרי הקורונה זה באמת תפס איזושהי תאוצה יותר משמעותית, חתיכה מאוד משמעותית מהמחירות של אותן חברות שבעצם עושות את המחירה של
התיווך.
קונסולות משחקים, התיווך בדיוק, חברות כמו Best Buy בארצות הברית, או בארץ זה יכול להיות...
Bug, KSP.
Bug, בדיוק. בעצם מוכרות גם חתיכה מסוימת מתוך המלאי שלהם בצורה אינטרנטית דרך האתרי מסחר האינטרנטיים שלהם. ובאמת,
וגם הזמנות מוקדמות וכל מיני דברים כאלה.
בדיוק. אגב, סיפור הסקלפרים בא לידי ביטוי גם בהזמנות מוקדמות. הם נרשמים ומצליחים לגנוב את המלאי.
את המקומות, הם תופסים את המקומות.
בדיוק, אפילו את ה-Q הכביכול וירטואלי הזה שמייצרים, גם אליו הם צריכים להשיג גישה ראשונים.
זה מדהים, אנחנו יודעים את זה על למשל אייפונים, שאנשים היו עומדים בתור לחנות, לקנות אייפון חדש, ומגבילים את מספר האייפונים שכל אדם יכול לקנות, אז יש אנשים שגם לא רצו לעמוד בתור, וגם אולי רצו לקנות יותר ממכשיר אחד, הם שילמו לקבצנים ולאנשים שבמעמד כלכלי הרבה יותר נמוך מהם,
וילדים,
שיעמדו בשבילם בתור ויקנו בשבילם את המכשירים, אז זה די דומה רק עם בוטים.
זה זהה רק עם בוטים, זה בדיוק בדיוק זה, זה בעצם, אפילו אפשר להגיד יותר מזה, היום אנשים עושים אאוטסורס לכתיבת הבוטים. מה הכוונה? אנשים מוכרים...
Hacking as a service.
ממש, hacking as a service, זה בדיוק ככה. אנשים מוכרים בוטים $200-$300, גם $800, רק בשביל שאנשים אחרים יקבלו את הזכות לקבל ראשונים... את הפלייסטיישן 5.
זה נקרא האקרים של הקפיטליזם המאוחר.
אולי את יכולה להכניס אותנו קצת יותר לעומק, קצת יותר ברמה הטכנית של איך רשת כזאת נראית. זאת אומרת, מדובר בווירטואל משינס שמריצים איזשהו אוטומציה להדלס בראוזר, או איך זה פועל בפועל?
אז יש כל מיני סוגים שונים של כלים כאלה. באמת רובם, כמו שתיארת, משתמשים בווירטואל משינס והדלס בראוזר בעיקר. זה כלי מאוד מאוד חזק ש... בגדול, במקור, נועד לבדיקות אוטומציה רגילות של QA טסטר וכל
אחד. אני רואה שהתחלתם לדבר ביוונית. מה זה Headless Browser?
Headless Browser זה תוכנה שמאפשרת לך להריץ יכולות של דפדפן, בלי לפתוח ממש את הדפדפן במחשב, בלי בן אדם שנאלץ לבצע אינטראקציה.
בלי ממשק גרפי, אלא ישירות.
אתה כאילו אומר למחשב, תדמיין שפתחת דפדפן, עכשיו תדמיין שהלכת לאתר הזה, תדמיין שאתה מחפש עכשיו כפתור שקצוב עליו לוגאין.
בדיוק.
והכל בראש.
אתה הכל מתאר לאותה תוכנה בדיוק איזה סוג של פעולות היא אמורה לבצע מול הדפדפן המדומיין הזה. והסיבה שזה כלי מאוד מאוד חזק, זה שזה מול האתר זה נראה כאילו מישהו ממש יצר פלואו רגיל מול השירות שלהם. פתח עמוד, נכנס לעמוד הבית, עשה הרשמה, הכניס לקארט, ביצע קנייה.
אוקיי, ועכשיו אני אשאל שאלת טעם, שאלת הדיעות. אין קאפצ'ה בדברים האלה?
הם יודעים לפתור קאפצ'ה.
הם יודעים לפתור קאפצ'ה.
כן, קאפצ'ה...
יש כל מיני דרכים די מגניבות לפתור את הקאפצ'ות, הדרך הכי פשוטה זה פשוט לשלם לקבצנים שיפתרו לך את הקאפצ'ות.
זה שוב אאוטסורס.
ליטרלי. לא, זה מדהים, פשוט הכל למכירה.
בדיוק, תמצא מקום שצריך מספיק להכניס כסף, ואתה תמצא מישהו שייתן לך איזשהו שירות שתרצה.
ונקודה נוספת היא שאנחנו מניחים שאומנם החברות שמוכרות את המוצרים רוצות להגן ולמנוע מבוטים, אבל מצד שני הן רוצות שלקונים תהיה חוויה חלקה, סימלס, ולשים קאפצ'ה באמצע זה יכול להפריע, ויכול אולי לגרום לי להתלבט ובסוף לא לקנות את הדבר הזה, אז יכול להיות ששווה להם, כי בסך הכל הבוטים לא גונבים מהם כסף, הבוטים משלמים.
זה נכון. חוויית השירות היא דבר מאוד 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 חשוב לאתרים שעוסקים במסחר, בייחוד שהתחרות היא כל כך גדולה, אבל מצד שני יש פה פגיעה מאוד מאוד קשה במוניטין. אם לצורך העניין במהלך תקופת החגים באמת נמכרו, היו כמה מחירות של הפלייסטיישן 5, אם מישהו מכם היה נכנס לטוויטר ורק כותב פלייסטיישן 5, כמות האנשים שנכנסו so called באותם אתרים שמוכרים את פלייסטיישן 5 על כך ש... אין לנו שום סיכוי להגיע לזה, והכל זה בוטים, ואנחנו לא באמת יכולים לקנות, ואני מפסיק לעבוד איתכם ועובר לעבוד עם X שהוא יותר ולידי, הייתה עצומה. ויותר מזה, היה מחקר לא מזמן שפורסם ש-47% מהקונים אמרו שאם החוויה שלהם, אם הם לא הצליחו לקנות אינבנטורי מאיזושהי סיבה, הם לא יחזרו לקנות באותו אתר. אז בסוף הפגיעה הכלכלית שלהם, אפילו שהם מרוויחים את $300 המיידיים מהספסרים האלה, היא מאוד מאוד קשה גם מבחינת המוניטין שלהם, וגם זה שהם ממש מאבדים לקוחות.
עכשיו, אני שואל בשביל חבר,
כן.
כמה עולה להפעיל רשת כזו?
אז כמה עולה לך להפעיל או לשלם לשירות?
אני רק אספר, את לא מכירה את הרקע, לנועם יש 4 ילדים, או 5, כמה, כן. כמה ילדים יש לך שם?
יש לי מלא ילדים, אבל באמת, נניח אני רוצה עכשיו את הבורקס החדש שהולך לצאת בשבוע הבא, ואני רוצה שיהיה לי מלאי גדול, אבל מגבילים אותי, נותנים לי לקנות רק שתי חתיכות בורקס בקנייה. כמה עולה לי להרים עכשיו רשת כזאת שתקנה לי את כל הבורקסים בחנות.
אז אני אגיד לך את האמת, אתה לא צריך להרים את הרשת בעצמך. אתה יכול ללכת לצורך העניין לאתר סייבר AIO, לחפש את זה, זה שירות. AIO זה מלשון all in one, הם ממש מציעים ממשק שתעשה סקיג'ואל.
אני מקליד.
אז ממש, אתה תוכל לראות ממשק עם ממש סקיג'ואלינג, אתה יכול להגיד לו, ביום X תקנה לי 3 זוגות סניקרס של איזי, וביום Y תקנה לי עוד 5 פלייסטיישן 5, אז בעצם השירות הזה יכול לעלות בין $200, וזה גם מגיעים לסכומים הרבה יותר גדולים מזה, אבל מהרגע שקנית אותו, תיאורטית, כל limited edition שהם יתמכו בו, אתה נגיש אליו.
אני רק רוצה לבשר לכם שהלכתי לאחד מאתרי ה-AIO האלה, וכתוב שם sold out.
אז אתה צריך לכתוב בוט.
אתה צריך לכתוב בוט שיקנה לך
את הבוטים.
רובוט קטן, 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 קטן. הרובוט הקטן, קטן, קטן, ירכיב רובוט קטן, 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 שירכיב לבד, רובוט קטן, 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 קטן.
ולחדשה הבאה.
כן.
זה מושלם, הנקמה המושלמת,
זה
באמת.
זה באמת הנקמה המושלמת, אבל הם עושים את זה בכוונה. אם דיברתם קצת על קפיטליזם מקודם, וזה לא עניין ביקורתי, אבל זה עובד. מרקטיאלית.
כלכלת החסר.
זה יכול להיות ביקורתי, זה בסדר.
אני בוחרת לצורך העניין לא להביע את הביקורת, אבל מן הסתם, בגלל שאנחנו עוזרים למנוע את זה, ברור איפה הצד של פרימטר X לצורך העניין, בתוך כל הקלחת הזאת, אבל בסוף, הדימנד הזה, הגדלת התחושה שאתה חייב להשיג משהו, פשוט עובדת. אז אם זה עובד לסניקרס המאוד מאוד בדימנד, זה עובד לאיזי או לג'ורדן, שזה נעליים שאנשים הם נטרפים מהם, או הפלייסטיישן 5, זה יעבוד גם לבוטים האלה. הם רוצים שישלמו להם כסף בסוף.
מה עושים עם הרשתות האלה, פרט לקנייה בעצם של מוצרים נחשקים? דיברנו על בדיקה של כרטיסי אשראי. מה עוד?
אז באמת רשתות הבוטים יכולות לעשות המון דברים. אז יש את הסקלפרים, זה באמת דוגמה אחת. הבדיקה של הכרטיסי אשראי היא דוגמה שנייה. אותו דבר כמו הכרטיסי אשראי, יש מעין תת נושא תחת זה, שזה ספציפית לגיפט קארד, זה אזור מאוד לא מאובטח בדרך כלל באתרים, ובוטים מאוד מנצלים את זה כדי לבדוק את כל הגיפט קארדים הפוטנציאליים שיכולים להיות ולידים, שווה הרבה מאוד כסף. יש, כמו שאמרנו בהתחלה, אקאונט טייק אובר, זה איזשהו ניסיון השתלטות על חשבונות אמיתיים של אנשים שמשתמשים באותו אתר, בין אם מתוך רצון לגשת למידע שלהם, לצורך העניין החשבון שלי באסוס, אם מישהו יפרוץ עליו, הוא ידע בדיוק איפה אני גרה, יהיה לו את המידת נעליים שלי, את המידת חולצה שלי.
וכמה בגדים את באמת קונה, ו...
כנראה היה עדיף שאת כל הכסף השקיע במניות של אסוס, במקום לקנות אסוס, אבל זה יכול להיות מביש אם מישהו ייכנס לזה.
הם פשוט עושים את זה בסוג של ברוט פורס, אוטומציה של ברוט פורס של כזה דבר, מנחשים סיסמאות.
אז אקאונט טייק אובר,
ספריינג של
סיסמאות. אז אקאונט טייק אובר יכול לקרות באמת, בעיקר הוא קורה עם ברוט פורס, זאת באמת המתקפה הכי נפוצה, היא קורית במסות עצומות בכל רגע נתון, זאת אומרת, גם תקופת החגים זה באמת, החגים האמריקאים היא נקודה מאוד מאוד משמעותית עכשיו, כי הייתה ממש לאחרונה, 90% מניסיונות הלוגין, בסוף שבוע הזה של הבלק פריידי והסייבר מנדי, היו מגורמים מלישס. 90% מכמות הניסיונות להתחבר לחשבון, זה מספר מטורף לגמרי.
ומערכות שמזהות אנומליות יכולות להסתכל על הדבר הזה ולהגיד...
ולחשוב זאת האנומליה.
את האנומליה, את בן אדם.
בדיוק, לחשוב שזה כאילו השגרה, סליחה, שזה הנורמל. באמת עוד סוג של מתקפה שעושים, זה נקראת קרדנשל סטאפינג, זה מקרה שמשתמשים בקומבוליסט מוכר, בדאטאבייס כלשהו שנפרץ, עכשיו יש אימיילים וסיסמאות.
נניח אתר מאפים נפרץ, ואז מנסים את זה בג'ימייל
ובכל מקום אחר, כי אנחנו נוטים
כי
להשתמש.
כי לאנשים יש תפיסה של איכות סביבה, והם מחזירים סיסמאות.
לחלוטין. מחזירים או את הסיסמאות, או את המבנה של הסיסמה.
אז איך אתם מוצאים אותם? איך פרימטר אקס והצוות שלך מתמודדים עם כאלה מתקפות?
אז זאת שאלה מצוינת, כי כל יום זה הרפתקה חדשה באמת בסיפור הזה. זה חתול ואכבר אינסופי, ואנחנו משתדלים בעצם בסוף לייצר לוגיקות שהם לאזורים של בודי פנדר לפחות, מגדירים בצורה מספיק טובה איך יתנהג בן אדם באתר, או לחילופין איך בהכרח יתנהג בוט. אם נלך באמת על מתקפת אקאונט טייק אובר כדוגמה, אם אני רואה יוזר, ונעזוב רגע בצד את איך אני מגדירה יוזר, אבל אם אני רואה יוזר שכל מה שהוא עושה באתר זה לפנות ללוגין ולנסות להתחבר, אין יוזר לגיטימי שמתנהג בצורה
לא,
הזאת.
לא, אז אני כי אני שוכח את הסיסמה.
אבל רק לזה לא תלך להום פייג', לא תעשה עוד פעולות, שכחתי סיסמה, משהו? יהיה עוד פעולות מסוימות שתבצע באתר כנראה אם אתה משתמש לגיטימי. אני מדברת לאורך זמן, אנחנו לא מסתכלים על נקודות יחידניות בזמן. אנחנו, בעצם מה שהמוצר שלנו עושה, הוא, ומה שהצוות שלי מאחוריו זה לייצר את הלוגיקות ואת המודלים בעצם שמייצרים את אותו מוח שמחזיק המוצר, בעצם לומד עבור כל הכוח שלנו מה ההתנהגות הנורמלית. וגם עבור, לא רק עבור כל הכוח, גם עבור כל סאבסט כזה של מתקפה או של חלק באתר, כי סקרייפינג לצורך העניין, שזה מישהו שמנסה לשאוב בעצם מידע מהאתר, יתנהג בצורה שונה לגמרי ממישהו שמנסה לעשות אקאונט טייק אובר, וגם בן אדם לגיטימי באותו אתר, שמנסה לקנות ונכנס לעמותי מוצר, ומוסיף משהו לקארט, זה התנהגות טיפ-טיפה שונה מלקוח ולקוח, אז בעצם אנחנו לומדים את זה, כמו שאמרתי, ועל סמך זה מזהים חריגות מזה אנומליות, כמו שמרבית מוצרי הבטחת המידע טוענים שהם עושים, ואת אותם אנומליות אנחנו חוזמים בזמן אמת, זאת אומרת, יש לנו רכיב שיושב אצל השרתי HTTP של הלקוחות שלנו, וכל בקשה שהוא מבחינתו זיהה כבוט, או יותר נכון, אנחנו במאחורי הקלעים זיהינו כבוט, פשוט לא מאפשר לה לעבור. ולחלקם אנחנו מציגים קפצ'ה.
זאת אומרת שאתם בעצם מוצאים איזשהו דפוס של משתמשים רגילים, או של רוב המשתמשים הרגילים, ומי שלא נופל לאותו דפוס, מקבל משהו שמקשה לו טיפה על החיים?
בהפשטה כן. בעצם אנחנו מנסים להפוך את זה להיות לא משתלם כלכלית לתקוף אתר מסוים. זה בסוף המקום שאליו אנחנו מנסים לדחוק אותם, להגיע למצב שלא מספיק להם לייצר סקריפט פייתון חמוד שרץ ממחשב אחד ויוצא מ-IP אחד, שזה סוג מתקפה שאנחנו מן הסתם כבר לא רואים היום, שזה בעלות כלכלית מאוד נמוכה, אז אנחנו דוחקים אותם לכדי זה שהם צריכים להיות יותר דיסטריביוטד. אז הם קונים שירותי פרוקסי שעוזרים להם להגיע מכל מיני מקומות, זה כבר עולה להם יותר כסף. אז יש חתיכה מסוימת של תוקפים שלא תמשיך. וככה הלאה הלאה עד שמגיעים לנקודה שהם צריכים לבנות ממש מערכות מאוד מורכבות, כמו הסייבר AIO, להשתמש בשירותים כמו אילומינטי שיאפשרו להם לצאת מ-IP'ים שהם נראים שלי שלך, רגילים לחלוטין, ועושים את המתקפות שלהם בצורה הכי low and slow, מתחת לרדאר, התנהגות שהיא עושה מימיקציה מושלמת לאנשים. ויש תוקפים כאלה.
כי גם אני, אני משתמש באחד מהשירותים שאני נוהג להשתמש בהם, של מיילים זמניים, נניח, וכאשר אני ניגש אליו דרך תור, או דרך VPN שהוא ידוע, או דרך פרוקסי שהוא ידוע, הם לא נותנים לי להיכנס. אז ראשית, רציתי להתלונן, ושנית, אולי כדאי להם לעבור למוצר טוב יותר, כמו שלכם.
זה אגב נקודה מצוינת, כי אנחנו באופן מובהק לא חוסמים רק את עצם העובדה שהגעת מתור. כאילו, בדיוק כמו שאמרת, יכולים להיות אנשים לגיטימיים שישתמשו בשירותים מסוימים, בגלל שהם רוצים to anonymize את הגלישה שלהם, סיבות תיאורטית לגיטימיות. על סמך זה בלבד, אנחנו לא נחסום אותך. לא אם אנחנו המגנים על אותו שירות. זה דורש שההתנהגות השלמה שלך תהיה מוזרה.
אז אני אפנה אותם.
בשמחה.
את יכולה לספר לנו על אחת המתקפות המעניינות יותר שיצא לך להתעסק איתן?
כן, האמת שיש שתי מתקפות שגם פרסמנו עליהן מאמר.
אנחנו נפרסם את המאמר בהערות התוכנית וכולם יוכלו לקרוא.
מעולה.
ומי שלא אוהב לקרוא, אז
אני אשמח לפרט. זה שני סוגי מתקפות שקרו בזמן מקביל, הן שתיהן מתנהלות בצורה שונה עם אותה מוטיבציה בסופו של דבר. דיברנו לפני זה קצת על קארדינג של כרטיסי אשראי, בעצם על הניסיון הזדהות האלה של הכרטיסי אשראי. בסוף כרטיס אשראי ולידי יכול להיות שווה עשרות אם לא מאות דולרים למכור אותו, אז מאוד משתלם לתוקפים להצליח במתקפה הזאת, משתלם כלכלית. ובעצם מה שאנחנו ראינו, המתקפה הראשונה קראנו לה The Canary Bot, מהסיבה הפשוטה שהיא תרגטה פלטפורמות מוכרות, שאתרי מסחר משתמשות בהם, שופיפיי יכולה להיות דוגמה לפלטפורמה כזאת, יש סוגים נוספים, מג'נטו, דימנדוור, זה כל מיני סוגים של פלטפורמות שבסוף הן בנויות באותה צורה עבור כל האתרים, כל הלקוחות שלהם. נניח לשופיפיי יש 10 לקוחות, עבור אותם 10 לקוחות יש את אותו מבנה של דירקטורי, של אותם עמודים. הם נקראים באותו אופן, הדבר היחידי שמשתנה זה לצורך העניין השם של הלקוח. אז בעצם מה שעשו אותם תוקפים, הם הלכו וחקרו אתר אחד מתוך כל פלטפורמה מוכרת כזאת, וחיפשו חולשות קטנות, אזורים שהם מצליחים לעבור בהם unnoticed, איך הפלואו האנושי נראה על אותו אתר, זאת אומרת, באיזה עמודים מצפים ממני להיכנס, כשאני משתמש באתר מסחר שיושב על פלטפורמה של שופיפיי, ובעצם אחרי שהם למדו את זה על אתר אחד, ראו שהם עוברים ושעובד להם כמו שצריך, הם בעצם גלגלו מתקפה מאוד מאוד גדולה, של, שהיא הייתה low and slow, זאת אומרת, היא עברה מתחת לרדאר מבחינת כמות הבקשות שהיא עשתה, על עשרות של אתרים שונים, בגלל שכולם היו בנויים אותו דבר, אז בעצם הסקריפט שהם כתבו עבור אתר X, עבד להם בכל הלקוחות של שופיפיי אחר כך, ובעצם הם צריכו לגנוב הרבה מאוד, לעשות ולידציה יותר נכון, להרבה מאוד כרטיסי אשראי גנובים בתוך המתקפה הזאת, כי הם עשו מימיקציה ממש ממש טובה של התנהגות אנושית, וזה היה מאוד מאוד מעניין לראות את זה, גם לראות את זה, בגלל שיש לנו כמות לקוחות יחסית גדולה, אז ראינו גם את ההתפשטות של המתקפה הזאת, זה היה התקפה יחסית מתוחכמת ומתקדמת, גם כי היא, מהצד שלהם לא דרשה המון משאבים, שזה הדבר הכי חכם שתוקפים יכולים לעשות, כמה אני משקיע ביחס לכמה אני מקבל.
כיוון שחלק ממאזיננו מתעסקים בתחום הפיתוח, אולי אחד או שניים מהם, מה יכולה לעשות חברה, או מה יכולה לעשות צוות פיתוח שעובד על מערכת, כדי להקטין את הסיכוי שתוקפים יצליחו לנצל אותו בעלות נמוכה?
אז זאת בעיה, כי התשובה שלי תגרום לזה שהם גם לא יהיו יעילים וטובים לבוטים כמו גוגל, שהם רוצים שיפנו אליהם. בסופו של דבר, הבעיה של עולם הבוטים מאוד מאוד צמחה, בגלל שירותים כמו הקרולר של גוגל או MSN בוט, כי אנחנו בונים את האתרים שלנו בצורה שהיא תהיה עקבית, כדי שאותם אותם בוטים, שהם בוטים לגיטימיים, יוכלו לפנות אלינו ולהנדקס אותנו עכשיו, אחר כך במזנוע החיפוש שלהם. אז הדרך הכי טובה להתמגן מפני בוטים רעים, תהיה אותו דבר שישבור בעצם גם את היכולת של הבוטים הטובים לעבוד איתנו, וזה להפתיע. בעצם לא להיות, לעמוד במצב שאתה עם מבנה קבוע, שהעמודים נקראים אותו דבר, שלא משנה איזה פלואו אתה עושה, אתה נראה, לא משנה כמה אנשים עושים את אותו פלואו, הם נראים בדיוק באותו אופן. בסוף גוגלבוט נתפסת כאנומליה רובוטית, כן? אנחנו מזהים את זה כרובוט. אבל אנחנו יודעים לתת לזה לעבור, כי יש דרך שבה גוגלבוט מזדהה מאוד מאוד ספציפית, זה פשוט...
זאת אומרת, זה שאני מחליף את ה-user agent לגוגלבוט, זה לא...
זה עובד באתרים מסוימים, אני אספר לך אחר כך אולי לאן אתה יכול להשתמש בזה, כדי להגיע לכל מיני תוכן שאולי חסום.
חומות תשלום בעיתונים גדולים ששמה מתחרז עם הבארץ?
עבד להבארץ, אני לא בטוחה שזה עדיין עובד, אני חייבת להגיד, אבל כן, זו דוגמה אחת. זה כבר פחות עובד.
אני ישר, זה שני דברים שאני עושה, אם אני רוצה לבדוק משהו באתר, user agent גוגלבוט, ולהיכנס לרובוטס טקסט ולראות מה הם מסתירים.
יפה, יפה, כל הכבוד. אז לגוגל כן יש דרך הזדהות שהיא מכריזה עליה בצורה מאוד ברורה, והרבה יותר קשה לעשות לזה, לחכות את זה, כי בסוף יש IP ספציפי, שה-DNS query שלו חוזר לדומיין מאוד מאוד מסוים, ואלא אם אתה בתוך הדומיין הזה, אין לך יכולת להגיע ל-IP הזה. אז בסוף את גוגל אנחנו כן יודעים להפריד, הבעיה היא שמלכתחילה המבנה אתרים בנוי בצורה עקבית וחוזרת על עצמה. אז ההיצעה שלי לשאלה שלך היא בגדול, ככל שתוכלו יותר להפתיע או יותר להגיע למצב שלא כל הסייטמפ פתוח, או רובוטקס זה נניח עוד דרך נוספת כמו סייטמפ להבין בדיוק את כל המבנה ולאן לא רוצים להגיע, אז כל דבר כזה שאפשר יהיה להסתיר או לצורך העניין שיהיה תלוי בללחוץ הלינק ורק אז המבנה שלו נחשף, יהיה טוב. ויקשה על אותם בוטים.
סייבר סייבר. סייבר פריך וחם.
פריך וחם.
הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן.
אימאלה.
את הגעת לתחום הזה מתוך הצבא, משירות ב-8200.
נכון. אני התגייסתי ל-8200, ואחד התפקידים שעשיתי נקרא סייבר. בלי להיכנס יותר מדי לפרטים של מה בדיוק עשיתי, אפשר להגיד שאני עמדתי מהצד השני של המקום שאני עומדת בו היום.
אתה היית בוט.
סוג של, לא תרגעתי אתרי מסחר, זה פחות האינטרס של מדינת ישראל או של 8200 באופן ספציפי, אבל...
לא יודע, שלחו את המוסד להביא מטושים ומסכות.
היום זה
ש... כן, בטח האתר של פייזר...
מתורגת מאוד.
היה מאוד פופולרי.
אני לא עשיתי מילואים איזה חצי שנה, אז אני פחות על זה, אבל אני אלך ואני אעדכן. אבל בזמני זה היה פחות הדבר, ואני בעצם, התפקיד שלי הוא מאוד עסק גם בעולמות הווב באופן ספציפי, במחקר של רשתות ופרוטוקולים באזורים האלה, ואני ניסיתי להגיע לכל מיני נקודות מידע, שהיום כנראה הייתי חוסמת את עצמי, אם הייתי מנסה לעשות את זה. אז בעצם שירתתי ב-8200 ארבע וחצי שנים, ואחרי זה, אחרי כמה זמן הגעתי גם לפרימטר X.
את מנהלת קבוצה, ואנחנו, זו שאלה שמבאס לשאול ב-2021, אבל היא עדיין קיימת. איך זה להיות אישה במקום שיש בו כל כך מעט נשים, ולמה זה עדיין ככה?
וואו, זאת שאלה כבדה ולא פשוטה. אני כן יכולה להגיד שאני מרגישה שבמידה מסוימת התברכתי בלהגיע למקומות שלא הרגשתי שזה היה אובר אישיו. לא היה אובר אישיו מה המגדר שלי. אישה, גבר, כאילו שופטים אותך, גם בצבא הרגשתי ככה, חייבת להגיד, גם כשהייתי באיבי הרגשתי ככה, וגם היום בפרימטר X, אבל אני כן יכולה להגיד שיש קושי מסוים שזה באמת באזור שנשלט בעיקר על ידי גברים, העולם הטכנולוגי בכלל, ויש לזה הרבה סיבות, יש שתיים מרכזיות שבעיניי מאוד משמעותיות, שלי היו שונות בילדות שלי. אחד, אין הרבה מודלים לחיקוי נשיים. זאת אומרת, אם אני אשאל את אמא שלי היום, שהיא לא מתעסקת בעולם הזה בכלל, מי זה מרק צוקרברג, היא תדע. אבל אם אני אשאל אותה מי זאת, ברח לי השם שלה של...
שריל סנדברג?
כן. אני אשאל אותה מי זאת שרילי סנדברג, היא כנראה עד המשפט שהיה להם, לא היה לה שמץ של מושג מי היא. והיא דמות משמעותית ומובילה בעולם הטכנולוגיה. ה-CEO של יוטיוב היא גם אישה. אנשים לא יודעים בהכרח מי או מה השם שלה, אבל הם תמיד ידעו מי זה סרגי ברין. אז אחד, זה באמת הסיפור של המודלים לחיקוי. אני לא יכולתי לגדול ולבוא ולהגיד לאבא שלי, הסיבה שאני הולכת ללמוד מחשבים בתיכון זה כי X, אני רוצה להיות X שהוא אישה. והסיבה השנייה היא החינוך או ההסללה, וזה דבר שבאמת מדברים עליו די הרבה, אבל למרבית החברות שלי לא שמו מקלדת בידיים בשנות ה-90 ואמרו, בואי, צחקי במחשב, או לקבל מתנה. לפני כמה זמן שאלתי קבוצת חברות שלי שלא מתעסקות בעולם הזה, אם הם אי פעם קיבלו מתנה ליום הולדת משחק מחשב. והתשובה הייתה לא.
כי הבוטים לקחו את כל המשחקים.
גם כנראה, אבל זה פשוט לא בטבעי היה לפחות בעבר, לקנות לילדות משחקי מחשב, בעוד שאני כן קיבלתי. זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי משחקת בארי פוטר.
למה? מי שם לך ביד מקלדת? איך זה קרה?
אז
אני שואל את זה בתור מישהו שבגיל 7 קיבל מחשב, אבל אני בן. אז כאילו...
נכון. אז אני חושבת שבמקרה האישי שלי היה לזה שתי סיבות. אחד, היה לי דוד, או יש לי דוד יותר נכון, שהוא מאוד טק-סבי, מאז ומתמיד. ואני האחיינית הבכורה, בת הבכורה, הנכדה הבכורה, אז כזה לא היה לאן לקחת את זה מלבד אליי. והסיבה השנייה היא שההורים שלי הם מאוד טכנופובים, ובמשך הרבה מאוד זמן אני הייתי הבת היחידה, זאת אומרת, אחים שלי, יש לנו פער...
את התמיכה הטכנית שלהם.
בדיוק. הייתי התמיכה הטכנית שלהם, ולאט לאט זה גם משתרש כך שפשוט נהייתי התמיכה הטכנית של הבית, ותף אחד זה לא עניין שאני בת, פשוט אני הבן אדם שידע לעשות את זה, אז ככה זה השתרש.
אם אני אוכל אולי לשאול פה שתי שאלות שהן סוג של שאלה אחת. אחת, הורים שמאזינים לנו, שהיו רוצים שהבנות שלהם יהיו יותר פתוחות לתחום הזה, מה צריכים לעשות? והשאלה השנייה זה, לו את עכשיו נהיית שרת החינוך, איך את מביאה יותר נשים?
או שרת הסייבר.
או זו שאלה, או כן, יש גם שר הסייבר,
הסייבר
והמים, כן. אז הורים, בעיניי, הדבר המשמעותי הוא לחשוף אותם, לחשוף את כל סוגי הילדים, כן? לטכנולוגיה בכלל, ולאנשים בעולם הטכנולוגיה, ולנשים בעולם הטכנולוגיה, ולהראות שזה אפשרי. זאת אומרת, לא לספר רק את הסיפור של סטיב ג'ובס, אלא לספר גם את הסיפור של שריל סנדברג לצורך העניין. וכן, לקנות... כאילו לחשוף אותם לדברים טכנולוגיים, אם בגיל צעיר תיתנו להם שלט של פלייסטיישן בידיים, אז יכול להיות שהם יתחברו לזה, ויכול להיות גם שלא, וזה בסדר, אגב, אם לא. אח שלי, בן לכל דבר ועניין, לא מתחבר.
הבת שלי, אגב, שברה לי את הלב, אחרי שמגיל 7 היא ישבה וכתבה סקריפטים של בש. בגיל 11 היא באה אליי בעיניים לחות, ואמרה, אבא, תתקין לי ווינדאוז.
ובאותו רגע היא שוחררה אל הטבע.
אל הטבע, תמצאי את דרכך.
עם כיכר לחם ו...
אין לי יותר בת.
Windows XP, חלום בלתי רגיל.
אז אני עדיין חושבת שחשיפה זה דבר מאוד מאוד חשוב, גם אם בסוף הם שוברים את ליבנו, זה שווה את זה, בשביל האלה שכן התחברו לזה. וכשרת חינוך, אני אגיד את האמת, אני חושבת שלימוד מחשבים צריך להיות חובה לכל ילד. אנחנו נכנסים לעולם, או אנחנו כבר בעולם, פשוט לא כולם לגמרי מפנימים את זה, שללא הבנה גבוהה בטכנולוגיה, יהיה לך מאוד מאוד קשה להסתדר.
זה קצת כמו לא לדעת לקרוא. אני ממש ממש מסכימה.
אני ממש מסכימה. אני באמת חוזרת לדבר על אח שלי, ואני מקווה שהוא לא ירצח אותי כשהוא ישמע את זה, אבל הוא אחד האנשים הכי חכמים שאני מכירה, אבל אולי קצת באשמתי, הוא קצת טכנופוב, ואני היום ממש מרגישה שהדבר הזה הוא חסם עבורו בהרבה מאוד דברים שהוא רוצה לעשות. ובעיניי, אם אני שרת החינוך, זה צריך להיות אנגלית, עוד שפה. תלמדו בבקשה איך מתכנתים.
ליאל שטאוך, לפני שנסיים, מאפה, מומלץ, מתכון, מקום.
אוקיי, זאת ש... וואו, תודה. קודם כל, בכללי, כל דבר שמוכל בתוך בריאוש עשוי מחמאה, זה ככה נוגע ללבי מאוד.
אנחנו מאשרים את המסר הזה.
והאמת, מקום מומלץ זה, זה בית קפה קטן וחמוד בפלורנטין, שאני מאוד אשמח שימשיך לעבוד גם אחרי התקופה הזאת של הקורונה, שנקרא פה קפה. יש להם את הבלוברי מאפין הכי טוב שאכלתי בישראל, אז... ממליצה בחום אחרי הסגר.
ליאל שטאוך.
תודה רבה ליאל.
תודה רבה.
וסייבר סייבר.
סייבר סייבר, תודה לכם.
עד כאן סייבר סייבר להפעם. נהנתם? ספרו לנו. לא נהנתם? תתלוננו למערך הסייבר.
צעד משמעותי בתחום הרובוטיקה בישראל. מדעני מגדל משה פיתחו רובוט מתוחכם וחדשני שיודע להרכיב לבדו רובוט קטן. לשאלת כתבנו מה יעשה הרובוט הקטן, ענה המדען הראשי, הרובוט הקטן ירכיב רובוט קטן קטן. הרובוט הקטן קטן ירכיב רובוט קטן קטן קטן, והרובוט הקטן קטן קטן ירכיב רובוט קטן 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 קטן.
ועד כאן חדשות העולם הערב.
אגב תוכנת מחשב, גם את הטקסטים שלי כותב מחשב משוכלל שלעולם אינו תואש.